אנחנו נמצאים בפסחים, דף סמך ג' נתחיל בעמוד הקודם, בדף סמך ב', אז אנחנו כבר יודעים שאם אדם אמר שהוא שוחד את קורבן הפסח למולים ולערלים ביחד, הקורבן קשר, רק אם אמר לערלים בלבד, אז הוא יהיה פסול. כמו שלמדנו בדף סמך א' במשנה. אבל עכשיו אנחנו לומדים משהו בדעת אחרים. אחרים בדרך כלל זה רבי מאיר. אחרים אומרים, הקדים מולים להרלים. אם הוא הקדים את המולים להרלים, אמר מולים קודם ואחר כך הרלים, כשר. אבל אם הוא הקדים הרלים למולים, אז הוא פסול. זאת אומרת, תלוי מה הוא אמר. אם הוא אמר, אני שוחט לשם מולים ולהרלים, אז הוא כשר. ואם הוא אמר, הרלים ומולים, פסול. זאת אומרת, לכאורה שתופסים רק את הראשון. אומרת הגמרא, קשה להבין את זה. מה ישנה מולים להרלין? זה כשר. למה אתה אומר שמולים והרלים זה כשר? בגלל שכולה אורלה בעין ולייקה, בגלל שצריך שהכל יהיה בגדר אורלה ולייקה ואין, כי יש גם אורלה וגם, כדי לפסול צריך שהכל יהיה בגדר אורלה. ופה יש גם, גם אורלה וגם מילה. וקשה להגיד שפה תופסים רק את הלשון הראשון, כי אחרת לא היה צריך להגיד לנו בכלל את זה. היינו אומרים, אם אמר אורלה, כשר, לא אמר, אז זה המחלוקת בין רבי מאיר ל... לרבי יהודה שאמרנו, אבל פה, לחכמים, אבל פה אנחנו מדברים לכאורה על זה שהוא שמע את שתי הלשונות ביחד, ובכל זאת, אם הוא התחיל ואמר קודם מולים ואחר כך הרלים כשר, אמר קודם אורלה ואחר כך מילה, פסול. למה? אתה רוצה להגיד בגלל שהוא אמר מולים והרלים הוא עירב את שתיהם ביחד? נו, גם כשאמר קודם הרלים ואחר כך מולים הוא עירב את שתיהם ביחד. הרלים למולין, נמי כולה אורלה בעינן ולייקה. אז אולי מה הסיבה? בוא נראה. למה כסברי אחרים צריך לומר, אולי נאמר, שבעצם האחרים סוברים, וזו הסיבה למה הם מכשירים או פוסלים, שאינה לשחיטה אלא בסוף, וכדי רבה. מה הכוונה? שבמסכת זבחים, בפרק כמה די זבחים, יש הרי מחלוקת שאנחנו כבר מכירים, בין רבי מאיר לרבי יוסי. מקודם אמרתי חכמים, זה בדיוק, זה רבי יוסי, שלמדנו כבר אותו בדפים הקודמים. למדנו כבר בדף סמך, מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יוסי לגבי לשמו ולשמה, אם זה בעבודה אחת, אם זה בשתי עבודות, דנו בזה שם בהתחלה, תחילת הפרק. ופה אנחנו אומרים ש... אז שם יש את המחלוקת הזאת, ויותר בעריכות, מה רבי יוסי אומר? רבי יוסי אומר, תופסים את כל מה שאדם אומר. רבי מאיר אומר, תופסים אותו בכל דבריו. שם מסכת זבחים אומרים, בסדר, פה כי אי אפשר אחרת. אבל במקרה שהוא אדם אומר, למשל, חצי הקורבן, זאת אומרת, רק אסביר, שם דיברנו לשמו ולשמה, שהוא אמר שהקורבן הוא לשם פסח וגם לשם שלמים. אז רבי יוסי אומר פסול, מכיוון שהוא אמר בסוף שהוא גם לשם שלמים, ואסור לחבר משהו אחר עם הפסח. רבי מאיר אמר כשר, כי הוא אמר קודם לשם פסח, וזהו, תופסנו את זה וזהו. כי אם תגיד שהוא גם לשם שלמים, זה יהיה פסול. תופסים את הלשון הראשון. אבל יש מקרה שם מסכת זבחים, שהוא אמר על בהמה, הוא אמר, חצי העולה וחצי השלמים. עכשיו, פה אפשר לקחת את הבהמה הזאת, למכור אותה, חצי ממנה לקנות בה עולה, זאת אומרת, חצי מהכסף לשים על קורבן עולה, יוסיף אחרי זה מה שצריך עוד על עולה, וחצי ממנה על שלמים. האם בזה, בגלל שזה אפשרי, אולי נגיד שרבי מאיר מודה, ויגיד, המקרה כזה שאפשר לעשות אחרת, אני אחמיר, ואני אגיד שאני תופס גם את הלשון השנייה, או שלא אומרים את זה. אלא, אז יש לנו מחלוקת שם בין רבא לאביי. לאביי, הורים שרבי מאיר אומר, בזה לא חולקים. בזה גם רבי מאיר יגיד, שאפשר למכור את העולה, ולחלק אותה לשתיים. אבל רבא אומר, גם בזה יש מחלוקת. גם במקום שאפשר להעמיד את זה, גם בזה יש מחלוקת. ולכן, עכשיו פה אנחנו בעצם באים ואומרים את אותו דבר. ואחה, במה אנחנו עוסקים? באינה לשחיטה אלא בסוף. כן? מה זאת אומרת? יש שם גם עוד מחלוקת. מה זאת אומרת? שאין לשחיטה אלא בסוף. זאת אומרת, יש שאלה, האם השחיטה היא כבר בזמן שהוא מתחיל לשחוט? ואז אם הוא אמר שם משהו, המשהו שהוא אמר יתפוס בין לפסול בין להכשיר, או שלא מתייחסים בכלל למה שהוא אמר בתחילת השחיטה, ורק בסוף השחיטה שהוא שוחט את הסימן השני, שצריך הרי את רוב סימנים בשביל שחיטה, רק ששוחד את הסימן השני, את רוב הסימן השני, שם חלה האמירה שלו. בעצם מה שהוא אמר באותו רגע, הוא יכול להגיד שם רק דבר אחד, כי זה קורה ברגע אחד. אז אכן, אנחנו צריכים להגיד שהוא אמר את זה רק בסוף השחיטה, וגם להגיד בשיטת רבה, שלדעת רבי מאיר, תופסים את הלשון שהוא אמר בסוף השחיטה בלבד. אז הוא אומר ככה, תאמר רבה עדיין היא מחלוקת, לגבי אם תופסים את הלשון או לא, היא לכך, אם הוא הקדים מולים להרלין, הוא אמר מולין בסוף השחיטה, כן? אחר כך הוא אמר הרילים, אבל כבר נגמרה השחיטה, אז מולין חי לי, בעצם הוא אמר מולין, אז זה מה שחל. הרילים לא חל, לא חי לי, זאת אומרת, זה לא נתפס בכלל על לשון הרילים. וזה מה שאמרה בעצם הברייתא פה. כן? האחרים בעצם. אבל אם הוא הקדים הרילים למולין, הוא אמר בסוף השחיטה, הרילין, כן? אז... זאת אומרת, הוא גמר, כן? הוא אמר, הרלים, אז הרלים חי לי, ומולין לא חי לי, כי הם כבר נאמרו לאחר השחיטה. ולכן, זה לא קשה, ככה אני צריך להעמיד את זה. נעמיד את זה גם בצורה שהוא אמר את זה בסוף השחיטה, וגם שמה שהוא אמר בסוף לא תופסים אותו בכלל, כי תופסים רק את ההתחלה. ההתחלה במקרה הזה זה בסוף השחיטה, אבל זה תחילה דבריו. כן, זה דעה אחת שהיינו יכולים לומר. ויוצא פה שחיברנו שני דברים. מה זאת אומרת חיברנו שני דברים בעצם? שאנחנו סוברים גם, בזווחים יש לנו הרי שתי מחלוקות, גם האם אינה לשחיטה אלא בסוף, וגם אם נגיד שלפי השיטה שאין לשחיטה אלא בסוף, האם נאמר שגם תופסים רק את הלשון הראשון ולא מצרפים את הלשון השנייה. לפי רבי מאיר, ולפי שרבה הסביר לרבי מאיר, לא מצרפים את הלשון השנייה, גם במקרה הזה שאפשר להעמיד אותו. ולכן אם אמר פה הרלין, אפילו שהוא אמר אחרי זה מולין, לא מצרפים לשון מולין, אם הוא אמר את זה בסוף השחיטה. אז היינו רוצים להעמיד את זה ככה. אומרת הגמרא, לא חייבים להעמיד את זה ככה בכלל. אמר רבא, לא, לעולם, כסברי, גם אחרים, יכול להיות שהם סוברים במחלוקת של זבחים, שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. באמת, יכול להיות שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, וגם בתחילת השחיטה, מה שהוא אמר נחשב. אז אם כן, למה בכל זאת הוא אמר מולין והרלין? תופס וקשר, ואם הוא אמר הרלין ואחר כך מולין, לא יהיה מוכשר אלא יהיה פסול, אלא במה הסכינן? כגון שגמר בליבו לתרוויו, הוא התכוון בליבו לשניהם, בין למולין בין להרלין, וזה היה אמור להכשיר את הקורבן, אם הוא היה אומר את שניהם. אבל הוא הוציא בפיו, הוא אמר להרלין, והוא התכוון להגיד גם הוא למולין, אבל הוא לא הספיק לומר למולין, עד שנגמרה שחיטה, כן, בהרלין. זאת אומרת, שהוא אמר, הוא רצה להגיד להרלין ולמולין, זה מה שהיה לו בראש. הוא אמר להרלין ונגמרה השחיטה. אפילו שהוא התחיל את השחיטה בלהרלין, נגמרה השחיטה. מה יצא? שלפי השיטה הזאת, אנחנו נצטרך לחשוב, אם מצרפים את המחשבה שלו, למה הוא התכוון לומר, אז הוא אמר הרלין ומולין. אבל אם לא נצרף את השחיטה שלו, אז הוא רק חשב לומר הרלין ומולין. אבל הוא לא אמר הרלין ומולין, אלא רק הרלין ופסול. וזה בזה פליגי. רבי מאיר שהוא אחרים סבר, לא בעין על פי וליבו שווים, לא צריך שמה שיש לו בפה ומה שיש לו בלב יהיה שווים, אלא מספיק רק מה שהוא אמר, כלומר, הולכים לפי מה שהוא אמר. ורבנן סברי, לא, בעין על פי וליבו שווים, אם הוא התכוון למשהו אחר, אז אפילו שהוא רק אמר הרלים, תופסים את זה הרלים ומולין. וכסבר רבי מאיר, אומר את הגמרא, באמת? זה מה שאתה רוצה להעמיד את זה רבה? מה, וכסבר רבי מאיר, לא בעין על פי וליבו שווים? האם אתה יכול להגיד שלא אמרים אין פי וליבו שווים? אני אקשה אליך. ורמינו, כתוב, כן? כתוב את זה, מסכת תרומות, שאדם שהתכוון לומר תרומה, ואמר בתאות במקום תרומה מעשר, או הפוך, הוא רצה לומר מעשר, ואמר בתאות תרומה, או שאני נכנס לבית זה, ואמר לזה, כן? שאני נכנס לבית זה, הוא נשבע שהוא לא ייכנס לבית מסוים, ואמר בטעות לבית אחר, שהוא לא התכוון להגיד עליו לזה, או שהוא אמר שאני נהנה לזה, אני לא נהנה מהנכסים של פלוני, ואמר בטעות לזה למישהו אחר, במקום לרובן אמר לשמעון, לא אמר כלום, עד שיהיו פי וליבו שווין. ומי אומר את כל זה? סתם משנה, כי רבי מאיר. אז אתה רואה שרבי מאיר אומר, שחייבים שיהיה פי וליבו שווים, אז אתה לא יכול להעמיד את זה בצורה כזאת. ולכן הגמרא בעצם דוחה את סברת רבה, אלא אמר אביי, יש לי הסבר אחר להסביר את מה שאחרי אומרים פה. רישה, דאמר, מה שאמר בהתחלה, זה שהוא אמר את זה בסימן הראשון, בזמן שהוא שחט את הסימן הראשון, הרי כדי לשחוט, צריך לשחוט את שתי הסימנים. בהתחלה, בסימן הראשון אמר למולין, בסימן השני שהוא שחט, שהרי עוד לא נגמרה השחיטה, הוא אמר אף להרלין, אז הוא אמר למולין ולהרלין. ובסימן שני, נמי, פתיחי ב, כן? כן? מולין. זאת אומרת, שהוא אמר, בהתחלה הוא אמר למולין ולהרלין. אז הוא אמר קודם מולין, ועכשיו הוא אמר להרלין, ובעצם נשאר לו בזה גם, הרי שהוא אמר מולין, הוא כבר אמר מולין. עכשיו הוא עירב בזה גם הרלין. אבל בסיפה, וזה ברור שזה בסדר, סיפה מדובר שהוא אמר, בסימן הראשון הוא אמר זה להרלין. ובסימן השני הוא אמר למולין. פה, אף על פי שהוא לכאורה אמר את שתיהם בתוך אותה שחיטה, עדיין, הוא אמר, אבל הוא אמר את שתיהם, אבל בסימן ראשון, אלו פתיחי בה מולין. זאת אומרת, הוא לא עירב בה בסימן הראשון, הוא לא עירב בסימן הראשון את המילה מולין. זאת אומרת, נכון הוא אמר מולין והרלין, במקרה הזה, הרלין ומולין. אבל האם אנחנו מחשבים שמחברים את שתיהם ביחד, או שקל אחד עומד בפני עצמו, וכבר בסימן הראשון, שהוא הכניס את הרלין, יש בו גדר שכבר יכול לפסול את הקורבן. ובמקרה הזה כן, זה יפסול, ולמה? כי רבי מאיר, הוא הולך לטעמו. מה הוא אמר? הוא אומר, מפגלין וחצי. כן? מתיר. מפגלין וחצי מתיר. מה זאת אומרת בחצי מתיר? סימן אחד הרי, הוא זה שמתיר את הבמה לשחיטה, רק אם הוא נשחט עם הסימן השני. כלומר, יותר נכון, שתי סימנים, רוב שתי סימנים מתירים את הבמה לשחיטה. סימן אחד הוא חצי מהמתירין של הבמה לשחיטה. האם בחצי מהמתירין, בשחיטת סימן אחד, אני יכול לעשות פיגול, פיגול זה מחשבת מחוץ לזמנו, כמו שלמדנו, או לא. רבי מאיר אומר, אפשר אפילו בזמן שהוא עשה רק חצי מפעולת השחיטה, לעשות פיגול. ורבנן לטעמה, הוא אמר, אין מפגלים בחצי מתיר, עד שהוא לא יפגל בכל השחיטה ביחד, יחשוב מחשבת חוץ. אז רבי מאיר פה הולך לטעמה, אומר, כמו שאפשר לפסול בחצי סימן, כך אם הוא אמר שהוא שוחט לשם הרלים, בחצי סימן הוא כבר בעצם שחט לשם הרלין. אבל אם הוא אמר בהתחלה מולין בסימן הראשון, שזה חצי מתיר, אז עדיין גם שהוא אמר בשני הרלים, הם התחברו ביחד, כי בהתחלה הוא כבר אמר מולין. אבל פה, שהוא אמר בהתחלה הרלים, וכבר נגמר חצי מתיר, הוא כבר בעצם פסל את הקורבן. אפילו שאחרי זה הוא יגיד מולין, הקורבן כבר נפסל. משנה הבאה, אנחנו מתחילים. השוחט את הפסח, על החמץ. עובר בלא תעשה. שנאמר הרי בפסוק, כתוב בפסוק, לא תשחט על חמץ דם זבחי. ולא אני נחל וחגי עד בוקר, למדנו את זה כבר. מה הכוונה? השוחט את הפסח על החמץ עובר בלא תעשה. כלומר, איזה לא תעשה? הוא עובר שלא תשחט על חמץ דם זבחי. בואו נראה בדיוק את הפרטים. זאת אומרת, רק את הפסח, סליחה, רק השוחט את הפסח, עובר ולא תעשה. אבל אם הוא שוחט את התמיד, ויש חמץ עדיין בעולם, או במקום מסוים, או אצלו, אז הוא לא עובר. רבי יהודה אומר, אף התמיד, גם התמיד של בין הארבעים, שצריך לשחוט אותו כבר אחרי חצות, אם האדם ששחט אותו כבר נראה מי הוא, או אחד מאלה שאסור להם, היה אצלו חמץ, הוא גם עובר ולא תעשה, שלדבר הזה לא תשחט על חמץ דם זבחי. רבי שמעון אומר אחרת, הוא אומר ככה, הפסח, אם הוא שוחט אותו ב-14, לשם פסח, אז הוא חייב. זאת אומרת, הפסח, כדי לעבור על לא תשחט על חמץ דם זבחי, זה דווקא אם הוא שוחט אותו בפסח, ביהוד ה' הכוונה, לשם פסח, אז הוא עובר אם יש לו חמץ. אבל אם הוא שוחט אותו שלא לשמו, הוא שוחט את הפסח ב-14 לשם שלמים, אפילו שהוא פסול הקורבן הזה, כמו שלמדנו, שאם הוא שוחט פסח לשם שלמים ב-י"ד, לא בשאר השנה ב-י"ד, אז הוא חייב, אז הקורבן הזה פסול, אז גם הוא פטור מלא תשחט על חמץ דם זבחי, כמו שהקורבן הזה הוא לא פסח. אבל שאר כל הזבחים, בין לשמן ובין שלא לשמן, בין שוחט אותם, בשבילהם, בין הוא שוחט אותם, כן, שלא לשמן, ויש חמץ, אף על פי שהם יהיו קשרים לדברים אחרים, ושחטו אותם, אם הוא לא שחטו אותם בשביל פסח, כן? עדיין הוא פטור, כי בי"ד הדבר היחיד שעובר עליו לא תשחט על חמץ דם זבחי, זה רק אם הוא שחט קורבן פסח לשם קורבן פסח, בי"ד. אבל במועד, בתוך חג הפסח, גם חל החיוב הזה, לא תשחט על חמץ דם זבחי, ככה בשמעון אומר, ופה, אבל יש הפוך. אם הוא שוחט במועד לשמו של פסח, פטור, כי בפסח אם הוא שחט קורבן פסח לשמו, זה לא קורבן פסח. אבל אם הוא שחט אותו שלא לשמו, אז הוא דווקא חייב. ושאר כל הזבחים, בין לשמן, בין שלא לשמן, הכוונה במועד, לא בערב פסח, במועד, שם הוא יהיה חייב דווקא. זאת אומרת, פה בדיוק הפוך, כן? כן? בגלל שהם קשרין, חוץ מן החטאת, בחטאת יש דין מיוחד, שאם הוא שחט אותה שלא לשמה, שהרי היא פסולה, אם הוא שחט אותה שלא לשמה, היא לא קשרה לשם קורבן אחר, היא בכלל פסולה, וכיוון שהיא פסולה, אז גם לא עבר עליה לב, שלא תשחט על חמץ דם זבחי, אם יש לו חמץ. גמרא. אמר רבי שמעון, תדע לך, אמר רבי שמעון בן לקיש, הוא אומר ככה, תדע לך, לעולם אינו חייב, ולא תשחט על חמץ דם זבחי, עד שיהיה החמץ לשוחט, כלומר לזה ששוחט את הקורבן, או לזורק, לכהן שזורק אותה, את הדם, או לאחד מבני חבורה, לאחד מאלה שהם חלק מחבורת החמץ. חבורת הפסח, סליחה. וגם, עד שיהיה אמו בעזרה, זאת אומרת, החמץ צריך להיות איתו שם איפה שהוא שוחט, לרק אחד משלושתם, וגם רק איפה שהוא שוחט, שם בעזרה. רבי יוחנן אמר, יותר גרוע. הוא אומר, אף על פי שיש לו את זה בבית, שאין אמו בעזרה, נמצא במקום אחר. למה? מה הם חלוקים? במי כמפלגה, מה חלוקים? יש לקיש, ורבי יוחנן. ומה כמפלגי? אלה מה, אולי נגיד שהם חלוקים בעל, הרי כתוב לא תשחט על חמץ, דם זבחי, מה זה על חמץ? שעל, האם על הכוונה היא שזה ממש סמוך? האם על זה ליד? או על זה בכלל לאו דווקא ליד. כשישנו, אבל לאו דווקא ליד. כן? בזה גם חלוקים. נגיד אולי דה רבי שמעון בן לקיש סבר, על זה בסמוך, ולכן אומר רק אם זה איתו בעזרה. ורבי יוחנן סבר, לא בעניין על בסמוך, אפילו הוא רחוק. קשה להגיד שזה מה שהם חלוקים. למה? כי והאיף לגוב אחד הזין, הם כבר חלוקים בזה במקום אחר. איפה הם חלוקים בזה? דתנן, מסכת מנחות, השוחט תודה, הקורבן התודה צריך להביא איתו לחמים. אנחנו יודעים 40 לחמים, 4 סוגים, 10 מכל סוג. עכשיו, את הקורבן תודה צריך לשחוט, והלחמים צריכים להיות יחד איתו. הכוונה גם בעזרה. או לא, כבר נראה איפה. אבל מלכתחילה הם צריכים להיות בעזרה. ואם הם לא היו שם, אז הם לא נקדשו בקדושת הגוף. מה שהם צריכים להתקדש. כאילו לא הביא אותם. לכן, השוחט תודה לפנים, ולחמה חוץ לחומה לא קדש על לחם. מה זה חוץ לחומה? זה השאלה. רבי יוחנן אמר, חוץ לחומת בית פגי, שמקום חיצון, עונה בירושלים, אבל הרבה יותר רחוק מהעזרה, כן? כן? הלאה? כן. אבל, זאת אומרת, חוץ לחומת בית פגי, אז שם הוא נפסל. אבל אם הוא היה בתוך חומת בית פגי, אפילו מחוץ לעזרה, בסדר. אבל חוץ לחומת עזרה, קדיש. ולא בעינן על בסמוך. לא צריך על שיהיה סמוך. רבי שמעון בן לקיש אמר, אפילו חוץ לחומת עזרה, כבר הוא לא נתקדש. על מה בעינן על בסמוך. כלומר, אתה חושב שצריך על בסמוך. אז הם כבר חלוקים בזה שם. אז אין להם מה לחלוק בזה פה, ולא תשחט על חמץ דם זבחי. אז על מה הם חלוקים פה? אלא, כנראה שהם חלוקים, בהתראת ספק המפלגה. מה זאת אומרת, התראת ספק? שאדם שעובר עבירה כדי ללקוט או להיות חייב כל מיני דברים בזה, כדי לאנוש אותו, הוא חייב שיעידו, שיתריעו בו. השאלה היא האם צריכים להתרות בו על דבר שהוא ודאי שרואים שהוא עובר עבירה עכשיו, או להתרות בו אפילו אם יש ספק אם העבירה הזאת תתבצע בסוף או לא. אז בוא נראה. אז אומר, אז אולי פה היינו אומרים דבר כזה. מה הכוונה? היינו אומרים, שפה יש לנו התראת ספק. מה הכוונה? הרי זאב שמתרים אליו, אסור לך לשחוט בזמן שיש לך חמץ. אם החמץ אצלו בעזרה, אז הם רואים שיש לו חמץ. ואז ההתראה ודאית. הם מתרים על משהו שבאמת קורה. אבל אם החמץ נמצא אצלו בבית, אפילו באמת יש חמץ בבית, כיוון שהם לא יודעים אם יש חמץ בבית או אין חמץ בבית, אז ההתראה על הספק. אפילו אם באמת יש לו חמץ בבית, ההתראה שהם מתרים זה ההתראה של הספק. רבי יוחנן, כן, אומר ככה. רבי יוחנן בעצם בא ואומר שמתרים על הספק, ולכן אפילו זה בבית שלו, זה יהיה, אלא תשחט על חמץ זבזבחי. ורבי שמעון בן לקיש אמר, לא מתרים על הספק, לא התראת ספק. כן? אז אולי בזה נגיד שהם חלוקים. אומרת הגמרא, לא, באנמי הפליגי באחד הזימנה, גם בזה הם חלוקו כבר פעם. איפה אנחנו מכירים את זה? מסכת שבועות. דאיתמר, אם אדם אומר, שבועה שאוכל כיכר זו היום, אני מתחייב לאכול את הכיכר הזו היום. ועבר היום, ולא אכלה. אבל הם באו ויתרו בו, כמה נגיד שעה לפני, ואמרו לו, אתה התחייבת לאכול, אנחנו מטרים בך, תאכל את הכיכר. עכשיו, יכול להיות שהוא עוד יאכל את הכיכר, אז בואו נראה מה הדין. ובסוף אבל הוא לא אכל, אז מה יהיה הדין? האם יתרו בו או לא יתרו בו? אם נגיד שההתראה מספק שמה התראה, אז יתרו בו כבר שעה לפני כן. ואם נגיד שההתראה מספק לא שמה התראה, אז כי הוא עדיין יכול להיות שהוא היה אוכל את זה, אז אפילו אם הוא לא אכל, לא הייתה התראה. רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, דאמרי תרווה, הוא אינו לוקה. שתיהם אמרו שהוא לא לוקה שם בפועל, אבל למה? רבי יוחנן אמר, הוא אינו לוקה, משום, לא בגלל שלא יתרו בו, לא בגלל שזה התראת ספק. ההתראה הייתה מצוינת לשיטתו. אלא משום דאבל אליו שאין בו מעשה. אתה לא אמרת, הוא לא לוקין על דבר שהוא לא עשה. לוקים על דבר שהוא עבר עליו בלב, אבל אם הוא פשוט לא עשה שום דבר, זה נקרא לב שאין בו מעשה. הוא ישב ולא עשה כלום, ואז הוא עבר על השבועה הזאת, אז הוא עבר על איסור לב בלי לעשות כלום. ולב כזה שעוברים עליו בלי לעשות כלום, נקרא לב שאין בו מעשה, ולא לוקים עליו. וכל לב שאין בו מעשה לוקים עליו, אבל התראת ספק, שמה התראה לדעת רבי יוחנן. רבי שמעון בן לקיש אומר, אינו לוקה, משום דבר על התראת ספק, והתראת ספק לא שמה התראה. אבל לב שאין בו מעשה, כן לוקים עליו, לדעת ריש לקיש. על כל פנים, אנחנו רואים שהם חולקין על לב שאין בו מעשה, על התראת ספק, כבר במקום אחר. אז על מה פה שורש המחלוקת שלהם? בלא תשחט על חמץ דם זבחי. למה רבי יוחנן אומר שאפילו החמץ נמצא אצלו בבית, וריש לקיש אומר שהוא צריך להיות איתו דווקא בעזרה. אז בואו נראה במה הם חלוקים. אומרת הגמרא, באמת חוזרים להסבר הראשון. הוא אומר, לעולם בעל בסמוך כמפלגה. הם חלוקים באמת על המילה על, כמו שאמרנו בהתחלה. לא תשחט על חמץ, לא תשחט על חמץ דם זבחי. הכוונה על לרבי, לריש לקיש, על הכוונה צמוד בסמוך, ו... רבי יוחנן, הכוונה לאו דווקא בסמוך. ואם תגיד לי, אבל הם כבר חלוקים על זה, כמו שאמרנו, שאמרנו שהם חלוקים על זה לגבי לחם התודעה, אם זה מחוץ לעזרה או לא מחוץ לעזרה, אז עדיין צריך לומר את זה גם בקורבן תודעה, וגם בלא תשחט על חמץ דם זבחי בפסח. למה? בוא נראה. וצריך להגיד בשניהם. דעיף לגוי לעניין חמץ. אם היינו שואלים את המחלוקת הזורק בעניין חמץ, אבא אמינה, היינו אומרים, באו ודקה אמר רבי יוחנן דלא בעינן על בסמוך. היינו אומרים, שם רבי יוחנן מסכים שלא צריך להגיד על שזה בסמוך. למה? משום די איסור, כן? בגלל שזה דבר שהוא איסור, האיסור הזה שיהיה לו חמץ, זה דבר שהוא אסור לו שיהיה לו. וכל אחד איתה, איתה. וכל איפה שזה נמצא אצלו, זה נמצא אצלו. ולכן רבי יוחנן אומר שיש להחמיר בזה, שאפילו בכל מקום זה נמצא. אבל עניין מקדש, לעניין מקדש לחם, שלחם הזה יתקדש בקדושת התודה, לא קדיש, אלא בפנים. זאת אומרת, זה באמת אולי הוא קדוש רק בפנים, כי זה לא איסור הלחם כשלעצמו. והיינו רואים, שבזה עם המודלה, אני רואה שאולי בזה הוא יודע לרבי שמעון בן לקיש, לריש לקיש, שרק אם הוא נמצא בעזרה, הוא נקדש, ואז אל יהיה באמת בסמוך. תבעין אל בסמוך. כן, דאי תיבד, גווי, שאם הוא נמצא אצלו קדיש, היא לא קדיש, כן? מדי דאבה, הכלי שרת, כמו שנמצא בכלי שרת, שמקד שלגופה, שמקדשים לגופם, כדכתיב כל הנוגע במקדש, ואין מקדשין, אלא מה, רק מה, מה שנכנס בתוכם, שהוא סמוך אליהם ממש. אני רואה שבזה רבי יוחנן יודע, לריש לקיש, זה רק אם זה על, בסמוך ממש. אז אולי נגיד שנשמע הפוך, אז למה לא תגיד לי את המחלוקת על קורבן תודה, ואני ממילא אשמע על פסח. ואם היית שומע את זה רק לעניין מקדש לחם, שרבי יוחנן אומר שהעל, אם הוא נמצא כבר בירושלים, הוא כבר מקדש, ואז אנחנו רואים שעל זה לא בסמוך, אבא אמינה באח כמה רבי שמעון בן לקיש, דבעין על בסמוך. אנחנו אומרים שדווקא בקורבן תודה, רבי שמעון אמר שצריך באמת על בסמוך. דאי את הגווי קדיש, אם הוא נמצא באמת בתוך העזרה, הוא נקדש בקדושת התודה. והיא לא קדיש. אבל עניין חמץ, אולי הוא היה מודה לרבי יוחנן, דלא בעין על בסמוך. למה? בגלל שהיא סורה מהאיקה. שכן, כיוון שזה איסור, אז כל היכה דאיתה, איתה, כל איפה שהוא יהיה, הוא יהיה. ואז אנו רואים שבאמת גם רבי שמעון בן לקיש יודע, שפה אפילו יהיה רחוק יותר, יהיה חמור יותר. לכן, היה צריך לומר את זה פה, צריכה. בא מיני רב הושעיה, מרבי עמי. אם אין לו לשוחט חמץ, כן? אבל יש לו לאחד מבני חבורה אחרים, לא זה ששוחט. מה הוא? אמר ל... כן, בין לרבי שלקיש בתוך העזרה, לרבי יוחנן אפילו מחוץ, כן? אבל יש בני חבורה. אמר ל... מי כתיב לא תשחט על חמצך, דם זבחי? כתוב לא תשחט על חמץ. לא דווקא חמץ שלו, אלא חמץ בכלל. אמר לו, אם אתה אומר שזה על חמץ בכלל, אז יהיה אחרי אפילו לאחד בסוף העולם. לכל יהודי שיהיה חמץ, אפילו לא קשור לקורבן הזה, גם כן אסור לשחוט על חמץ דם זבחי. אמר לי, אמר קרא לא תשחט ולא ילין, מה הכוונה? ולא ילין דם זבחי, כן, כתוב, לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא ילין לבוקר, זה וחג הפסח. למה הוא צירף אותם ביחד? הכוונה לומר, כן, הכוונה היא לא ילין, כלומר, כל מי, למה אנחנו אומרים את זה על אותו אחד? אותו אחד שעובר בבל תלין, כן, שכשייך לקורבן הזה, שהוא גם לא ילין את הקורבן הזה, שזה כל אחד מבני חבורה יכול להלין אותו, הוא זה שאסור לעבור לחמץ, ולא מישהו אחר. אמר רב פאפה, הלכך גם כהן המקטיר את החלב, הוא גם עובר בלא תעשה, אם הוא יהיה לו חמץ. אפילו הכהן הזה, שהוא צריך להקטיר אותו, כי גם הוא צריך להקטיר אותו עד החצות. מתי? בזמן... שהוא לשוחט או לזורק או לאחד מבני חבורה. כן? היה לאחד בסוף העולם, אין זקוק לו. ואחד השוחט ואחד הזורק ואחד המקטיר חייב. כך אומרת, זה בעצם ברייתא שהבאנו עכשיו פה. אבל המולק את העוף, הוא עושה מליקה על עוף, בלי קשר, הוא הביא את החטאת שלו, כן? לדבר אחר, ויש לו חמץ בבית. אפילו שזה ב-14, אינו עובר בלא כלום. אז יוצא שאם הוא מולק, אז נכון, גם המקטיר חייב, כמו שאמר רב פאפה, אבל המולק שמלק, אז הביא חטאת בלי קשר לפסח, או בשביל שהוא יוכל אחרי זה להקריב את הפסח שלו, כן? הוא לא חייב בכלום, אפילו יש לו עדיין חמץ. אפילו שאסור לו לעשות את זה, אבל הוא לא יהיה חייב על לא תשחט על חמץ דם זבחי. עכשיו הגמרא אומרת, רגע, קשה קצת, אני מביא לך ברייתא הפוכה. כתוב ככה, השוחט את הפסח על החמץ עובר בלא תעשה. רבי, בסדר, כמו שאמרנו גם במשנה גם פה, רבי יהודה אומר, אף התמיד, אמרו, לא אמרו אלא בפסח בלבד, אם מתי? בזמן שיש לשוחט, או לזורק, או לאחד מדי חבורה. גם זה למדנו. היה לאחד בסוף העולם, אין זקוק לו. גם זה למדנו. בו בבית הקודמת. ואחד השוחט, ואחד הזורק, ואחד המולק. פה יש לנו חידוש, כתוב פתאום אחד המולק. מקודם אמרנו שהמולק לא. ואחד המזה, מקודם אמרנו שהמולק את העוף ב-14 אין עובר. עכשיו תורא פתאום שהמולק או המזה, גם חייב. אבל הקומץ את המנחה, אין עובר בלא תעשה. למה הוא פתאום לא עובר? שימו לב. המקטיר את האמורין, כי המנחה, בסדר, המנחה זה, כולם מסכימים שלו, גם הברייתא הזאת מסכימה. אבל המקטיר את האמורים אינו עובר בלא תעשה, וזה קשה על מה שאמרנו מקודם, שאמרנו שהמקטיר את האמורים האלה של הפסח, הוא כן עובר בלא תעשה. אלא מה תאמר על זה? קשיה, מליקה, מליקה, קשה, מה שאמרנו מליקה על מליקה, ברייתא אחת על ברייתא שנייה. קשה גם כן, מהכתרה לכתרה, הברייתא הראשונה אמרנו שהמקטיר עובר, ופה אמרנו שהמקטיר לא עובר. הגמרא מתרצת ואומרת, ולטעמך, תיק שלך היא גופה, גם המשנה, הברייתא הראשונה כבר קשה. הרי בברייתא שבמשנה שלנו, דקטנה, לא אמרו אלא בפסח בלבד, אמרנו שרק על הפסח הוא עובר. ופה אתה אומר שהוא עובר גם על ההקטרה, או בברייתא השנייה על המליקה, מה קורה? ועד הרטנה, אחד השוחט, אחד הזורק, אחד המולק, אחד המזה. אז בכלל, עד שאתה מקשה מברייתא לברייתא, יותר נכון לומר פה, תקשה מהברייתא עצמה למשנה. אלא ההסבר הוא כזה, שתי הברייתות הן נכונות וגם הולכות לפי המשנה. ושניהם פשוט נשנו בשיטת רבי שמעון. ורבי שמעון הרי אמר לנו, כמו שלמדנו במשנה, שבי"ד' הוא עובר רק על מה שפסח של ישחת לשם פסח, הוא עובר עליו ולא תשחת על חמץ דם זבחים, היה לו חמץ. אבל במועד, הוא דווקא לא עובר על פסח שנשחת לפסח, אלא על כל קורבן אחר שנשחת שלא לשמו, במועד עצמו. יש לו חמץ בבית, כן? בין לשמו ולא לשמו, כמו שכתוב במשנה. אבל על כל פנים קורבן אחר. ואז זה מובן, בואו נראה איך. וככה. רבי שמעון, מליקה מליקה לפי זה לא קשה, למה כאן ב-14, אם הוא מלק ב-14, אז הוא לא עבר, לא תשחט על חמץ דם זבחי, כי הוא עובר את זה רק בפסח, רק על קורבן הפסח. וכאן בחולו של מועד, אמרנו שבמועד, בחולו של מועד, אם הוא מולק, שזה דווקא לא קורבן פסח, בזה הוא כן עובר, אם יש לו חמץ בבית שלו. ואידי ואידי רבי שמעון, כן? הכתרה על ההכתרה, גם לא קשה. זה גם כל בשיטת רבי שמעון, אבל זה שתי תנאים חלוקים. תנאי, די כדי מקיש הכתרה לשחיטה, והיא כאן בדי לא מקיש. זאת אומרת, יש אחד שבא ואומר, הרי במשנה שלנו כתוב, ששחיטה, אם הוא שוחט, ויש לו חמץ, ביהודה לד הכוונה, בערב פסח, אז הוא עובר אפילו בחמץ, אפילו בקורבן אחר, ולא בערב פסח, אבל נגיד פסח, קורבן פסח, בערב פסח, אז ברור שהוא עובר, אם הוא שוחט ויש לו חמץ. אבל יש, התנה האחד שלך בשיטת רבי שמעון אומר, הכתרה זה כמו שחיטה, רק כמו שאתה אומר שבשחיטה הוא עובר, אז כל מעשה הקורבן, כולל מה שבסוף מגיע, הכתרת האמורין, זה גם אותו תהליך, ולכן אני מקיש הכתרה לשחיטה. כן, מה הוא עובר בשחיטה, כך עובד גם בהכתרה, והיא כמן, ויש תנה אחר שאומר, לא, לא, מה פתאום? הוא לא מקיש, הוא אומר, בשחיטה כתוב לא תשחט על חמץ דם זבחי, לא כתוב לא תקטיר על חמץ דם זבחי, ואין להקיש הכתרה משחיטה, ולכן שתיהם שנו בדעת רבי שמעון, זה לשיטתו אבל, וזה לשיטתו.